שלום לכולם, ערב טוב. יישר כוח לכל אלו שטרחו ובאו. הפולניה מחתנת את הבן שלה. מתנה לחתונה, היא קונה לו שתי עניבות, אדומה וכחולה. שבת ראשונה אחרי החתונה הוא רוצה לשמח את אמא שלו, הוא בא עם העניבה האדומה. יחד עם אשתו קלתו, אשתו הצעירה, הם דופקים אצלה בדלת, היא פותחת את הדלת עוד לפני שבת שלום, היא מסתכלת עליו, אז לא אהבת את הכחולה. מסכן, בסך הכל רצה לשמח אותה. בשבת הבאה הוא אומר לאשתו, היום אני אלבש את הכחולה, שתהיה מרוצה. הוא לובש את הכחולה, היא פותחת את הדלת ואומרת לו, אז בסוף לא אהבת את האדומה. בשבת השלישית, מה הוא כבר יכול לעשות? הוא לובש את שתי העניבות, גם את האדומה וגם את הכחולה, שניהן זו על זו. הוא מקיש אצלה בדלת, היא פותחת ואומרת, ידעתי שבסוף אשתך תשגע אותך. יש בעולם תופעה עצובה, תופעה קשה שנקראת יצורים זוללי אנרגיה. יצורים זוללי אנרגיה זה אנשים שמוציאים לך את החשק לחיות. כל שיחה איתם מעייפת אותך, מכבידה עליך, גומרת לך את החמצן. אנשים שהם רואי שחורות, דאגנים, מתלוננים, קוטרים, שום דבר לא טוב להם, כל מה שתעשה רק פועל נגדם. אחרי 10 דקות של שיחה עם אדם שהוא זולל אנרגיה, אתה מרגיש שאתה לא יכול לנשום, שאתה חייב ללכת הביתה לנוח קצת לשתות כוס מים. והאמת היא שכל אחד מאיתנו הוא קצת כזה. כל אחד מאיתנו יש לו רגעים ויש לו ימים שהכל נראה לו רע והכל נראה לו קודר. וכל אדם שהוא נפגש איתו, הוא מעמיס עליו את כל הצרות ואת כל הדאגות שלו. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום, זה לתת מתנה אמיתית לחיים. מתנה שהיא משנה חיים כפשוטו ממש. אותי, אתכם, כל אחד שמאזין ומקשיב וילמד, בעזרת השם, מתנה שנותנת משקפיים חדשות לחיים, ללמוד להעריך את מה שיש לנו. איך נצא מתוך הדאגה, מתוך התלוננויות, מתוך הקוטריות, ופשוט נלבש משקפיים חדשות, ונלמד להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהשגנו? זה דבר חשוב מעין כמותו, למה? כי אנשים שהם זוללי אנרגיה, ואמרנו שכל אחד מאיתנו הוא קצת כזה, זה אנשים שמרחיקים את עצמם מהחברה. אנשים לא מסוגלים לחיות בקרב אנשים כאלה שהם כבדים. שהם מעמסה, שהם קוטרים, שהם סוחטים מהאנשים את המשאבים שיש להם. יש על זה יופי של וורד חסידי, יופי של רעיון חסידי, שכל כך ממחיש את זה יפה. הייתה פעם בפשיסחה, הייתה בפולין, עיירה יהודית חשובה בשם פשיסחה. היה שם הרבי רבונים, האדמו"ר רבונים מפשיסחה, שאחרי זה התגלגל והיה קוצק והפך להיות גור. זה הכל הראשית, ההשתלשלות של אותה חסידות, של אותו ענף בזרם החסידי, אותו ענף חשוב בזרם החסידי. אז פעם הייתה שבת חשובה בפשיסחה, ואלפי חסידים התקבצו, מכל אשכנז, מפולין, מרומניה, מהונגריה, מרוסיה, מכל מקום, מגרמניה, מכל מקום הגיעו אלפי חסידים להיות עם רבי בונים באותה שבת מיוחדת, אותה שבת חגיגית וחסידית. מוצאי שבת עושים הבדלה, כולם כבר נחים, כל אחד חושב על העגלה לחזור חזרה הביתה. פתאום מופיע איזה חסיד, קוטר כזה, נרגן, עייף, שתמיד לא טוב לו. מספר שלא הלך לו, הוא יצא מאוחר מהבית, נתקע מסכן בדרך. במקום להיות עם הרבי והחסידים ולחגוג עם כולם יחד, בילה את כל השבת באיזה שדה נטושה עם החמור שלו, עם הסוס שלו. כועס, מבולבל, מקטר על כל העולם, לא הולך לו כלום בחיים, שום דבר לא מצליח לו. הרבי רבונם עצר אותו, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך למה לא הגעת לשבת. אני אסביר לך מה קרה. השבת, אמר לו הרבי, השבת היא מכניסת אורחים נפלאה. כל אורח שבא, השבת פותחת את הזרועות ומקבלת אותו בצורה הכי יפה שיש. מגיע ראש חודש, השבת נותנת לו את המפטיר, נותנת לו את המוסף, מוסף של ראש חודש, מפטיר של ראש חודש, שירגיש בנוח. מגיע יום טוב, השבת נותנת לו את כל התפילות, את הקידוש, קידוש של יום טוב, תפילות של יום טוב, שהיום טוב ירגיש בנוח. מגיע יום כיפור, אנחנו עוד מעט יום כיפור. השבת מוותרת לו על הקידוש, מוותרת על הסעודות, לא שותים כוס מים, שיום כיפור ירגיש בנוח. אורח אחד, השבת סוגרת את הדלת, אומרת לו תבוא מחר, שבת תשעה באב. כשמגיע תשעה באב, השבת אומרת, מצטערת, תבוא מחר, לא מזכירים אותו, לא מדברים עליו, לא עושים שום שינוי. למה? כי תשעה באב זה יום של מרה שחורה, זה יום של זולל אנרגיה. השבת לא סובלת מרה שחורה. השבת לא מסוגלת לקבל אנשים שהם כבדים, אנשים שסוחטים ממך את החשק לחיות. וככה כולנו, אנחנו מוכנים לחיות עם כל אדם, חוץ מאדם כזה שמוציא לך את החשק לחיות. אדם שיושב לך על הצוואר ומכביד עליך, שהנוכחות שלו בבית מעיקה. ולכן, אין מתנה יותר חשובה לחיים, מאשר לגבש את הכלי לשמוח, את הכלי לקום בבוקר נלהב, לקום בבוקר אופטימי, לראות את הטוב שבחיים, לראות את היופי שבחיים בכל מחיר, וזה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו השבוע עם פרשת הביקורים, פרשת הכרת הטוב, זאת לא מצווה. זה סדנה להעצמת הטוב, סדנה לראיית הטוב, ומה שאנחנו רוצים היום באמת זה לפענח את העומק המדהים שיש מאחורי המצווה הזאת, כמה אפשר ללמוד ממנה, כמה אפשר לפתח אותה, ובעיקר כמה אפשר להשתנות בעקבותיה, וללמוד באמת לראות את הפלא, את החגיגה שיש בכל רגע בחיים שלנו. נתחיל קודם עם דבר מעניין, הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, אנחנו כבר מתקרבים לסוף התורה, היא לא רק פרשת הביקורים, אלא לפני זה, היא גם פרשת השמחה של התורה. הפעם הראשונה שהתורה מצווה אותנו לשמוח, זה בפרשת כי תבוא. נכון, גם לפני זה יש ושמחת בחגיך ועוד כל מיני פסוקים, אבל זה מצווה לשמוח בחג. לא נאמר לפני זה בתורה שצריך לשמוח בתתווה באלול, בתתזיין באלול. בסתם יום רגיל שאתה קם עייף מהמיטה וכואב לך הראש ואין לך כוח ללכת לעבודה, לא כתוב שצריך להיות נלהב ולהיות אופטימי, שצריך לעבוד על המידות שלך, לא כתוב. בחג הסוכות צריך לשמוח, זמן שמחתנו, בחג השבוע צריך לשמוח. לא כתוב שצריך לשמוח בתתזיין באלול. לך לעבודה עייף, קח כדור נגד כאב ראש, לך לעבודה עייף. לא. באה פרשת כי תבוא ופעמיים אומרת לנו, יהודי הוא יצור נלהב, יהודי הוא יצור שמח, יהודי הוא יצור אופטימי, הוא יצור שנותן כוח, לא שואב אנרגיה אלא מספק אנרגיה. פעמיים התורה אומרת את זה בפרשה, א' התורה אומרת בסוף פרשת הביקורים, מה המטרה של המצווה הזו? ושמחת בכל הטוב. תשמח במה שיש לך, אולי צריך להגיד אל תהיה יהודי. פעם שמעתי למה אמא יהודייה לא שותה אלכוהול, לא שותה שתייה חריפה. כי זה מפריע לה לדאוג. אולי התורה אומרת, אל תהיה יהודי דווקא חס ושלום, למד, רוצה התורה יהודי מסוג אחר, ושמחת בכל הטוב, תביא ביקורים, תחגוג את ההישגים שלך, תחגוג את הצמיחה, שתשמח, יש לי ברוך השם, תפסיק לפקוד. אז זה המצווה הראשונה בפרשת השבוע, ושמחת בכל הטוב, תשמח במה שיש לך. דברים קבע, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, נרחיב עוד מעט במצוות הביקורים, והרשת וישבת בה. הגעת לארץ ישראל, קרה הנס, כבשנו את הארץ, לא רק כבשנו את הארץ, אלא גם ירשת וישבת בה. גם מצליחים להקים מאחזים והתיישבות, ומצליחים לקבע את ההתיישבות בארץ, להפוך אותה לדבר יציב, ויש אפילו נטיות, וחולפות השנים, והעצים כבר מצמיחים פירות. זאת אומרת, ההתיישבות היא קבועה ויציבה, מצוות הביקורים. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. קח את הפירות הראשונים שצמחו על העץ משבעת המינים, את התאנים הראשונות, הענבים הראשונות, שים בסל ותעלה אותם לירושלים. מה המטרה? ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. אנשים רק יודעים לפקוד. אין לנו ואין לנו ואין לנו. סוף סוף יש לך, תחגוג את מה שיש לך. תעלה לירושלים, תשמח במה שיש לך. זה הפסוק הראשון. הפסוק השני הוא הרבה יותר חריף. התורה גם מדברת בפרשה שלנו על מחיר העצבות, על העונש למי שעצב. היא לא רק מצווה לשמוח, אלא גם נותנת על הראש למי שנוהג ההפך, ולא מגייס את הכוחות לשמוח, אלא חי בעצבות, וחי בכדרות, וחי בכובד. ויש בתורה פסוק נורא, שהרמב"ם מביא אותו להלכה, בספר ההלכה שלו. פרשת הקללות, פרשת כי תבוא זה פרשה של קללות, צדיק ח' קללות, 98 קללות, ערב ראש השנה, ופרשת בחוקותיי היה חצי, ממתת קללות, 49, ערב ראש השנה, בשביל להתכונן ליום הדין, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, החיים רציניים, אין, זה, החיים זה לא רק ברכות, החיים זה גם קללות, אם לא תשמעו בחוקותיי, והתורה אומרת בפרשת הקללות, למה מגיעות כל הקללות האלה? והתורה אומרת פסוק מפתיע מאוד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כי אתה לא יודע להעריך את מה שיש לך. כי אתה לא מברך את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לך. אתה יודע למה הוא לוקח ממך? כי אתה בוכה. אם אתה בוכה, הוא ייתן לך סיבות לפקוד. אם אתה לא יודע מה להעריך את מה שקיבלת, אז הוא ייתן לך סיבות לפקוד חס ושלום. נקרא הדברים כפחת בהמשך הפרשה, ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך, א' כי לא תשמע למצוותיו, וב' תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, רשי, בעוד שהיה לך כל טוב. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא ייקח ממך? כי לא ברכת על מה שהוא נתן לך. כי לא הודית על מה שהוא נתן לך, כי לא הערכת את מה שהוא נתן לך. והרמב״ם מביא את זה להלכה, בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. יהודי לא נענש על היעדר קיום המצוות, אלא נענש אפילו על קיום המצוות בהידור, אבל שנעשים עם הנחה. אם אתה מקיים מצוות עם הנחה, עם צער, אין לי כוח, ואין לי כסף, ואין לי זמן, ואין לי אנרגיות. גם על זה אתה נענש. אפילו שהקיום... השאלה היא לא רק מה עשית, אלא איך עשית. חידוש הלכתי גדול של הרמב״ם. השאלה איך עשית, רק על זה אפילו אתה נענש חס ושלום. אז במילא, אין מתאים יותר מהפרשה הזאת מלנסות למצוא את הכלים, איך בתוך כל החיים המאכזבים והקודרים שלנו, עדיין אפשר לראות את הטוב ולראות את האור, ולקום כל בוקר עם חיוך גדול של הודעה לקדוש ברוך הוא, על כל מה שזכינו לו. אז אנחנו היום רוצים לדון בסוגיה מרתקת, מעניינת. כמה פעמים ניסינו לפתח אותה, אני חושב אבל שלא הגענו לנקודה כמו שאני חושב שנעשה היום, אני מקווה שנעשה היום. פלא עצום, פלא פלאות, זאת שאלה שכל אדם שיושב פה חשב עליה, בטוח ב-100%. אנחנו עם של נודניקים. בוא נודה בזה, יהודים עם של נודניקים. מה אנחנו עושים כל היום? אומרים לקדוש ברוך הוא תודה. תודה על המים, תודה על הלחם, תודה על הפתיתים, תודה על האורז, תודה על הזה, תודה על הזה, תודה... תגידי, למה כל כך הרבה פעמים צריך להגיד לו תודה? אי אפשר להגיד לו תודה בערב ראש השנה בשביל כל השנה? אי אפשר להגיד לו תודה בערב יום כיפור בשביל כל השנה? כמה פעמים אתה אומר למלצר תודה? אתה בא למסעדה, לא על כל צלחת שהוא מגיש אתה אומר תודה, בסוף הארוחה אתה אומר תודה, מוסיף ל10% טיפ. יהודי, מה שיהודי עושה כל היום מהבוקר עד הערב, בלי להפסיק לפחות 100 פעם, נקרא את זה מבפנים, לפחות 100 פעם, אבל זה הרבה יותר מ100 פעם, זה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תודה, 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 תודה. ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה. לפחות 100 פעם, הרבה יותר מ100 פעם. ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה. בשביל מה? למה אנחנו מנדנדים לו בראש? למה מציקים לו? נגיד בערב ראש השנה, פעם אחת תודה, ריבונו של עולם, מאוד אוהבים אותך, אתה אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותך, הכל בסדר. לא מפסיקים כל היום להודות לו לשבח אותו, למה מישהו שכח? שלפני שעה הודינו לו, מה עוד פעם? איפה זה מתחיל עניין ההודעה? אני אלך לפי הסדר, מצוות הביקורים. פלא פלאות. שאלה של האלשיך, שאלה עצומה, לא יודע איך כל המפרשים לא מעלים אותה, שאלה כל כך פשוטה. הוא אומר, תגיד לי, המצווה הזאת לא מוגזמת? הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו יותר מדי? מה זה מצוות הביקורים? צמח לאדם בארץ ישראל פרי משיבת המינים. כמה? מינימום. צמח לו כמה? 2 קילו ענבים, 2 קילו תאנים. צריך לקחת את הפירות הראשונים, לסמן אותם בחוט אדום, כשהם בשלים, ללכת, להניח בסל ולעלות איתם לירושלים. מישהו חשב פעם מה זה היה פעם לעלות לירושלים? זה לא היום שאתה נכנס לאוטו, אתמול ב-37 דקות הייתי בירושלים. זה לא זה הדבר הזה. לעלות לירושלים פעם זה היה כמה שבועות. וזה באמצע הקיץ, בשיא העונה. מה?
אתה נוסע 140.
לא, לא, פתחו את הכבישים, לא נסעתי על 140. בכלל לא. פתחו את הכבישים, נסעתי לכניסה לעיר, באמת לכניסה לעיר, לא נכנסתי לתוך העיר, אבל פתחו את הכבישים, אני תכננתי, הייתי צריך להרצות, תכננתי מה לדבר, פתאום הדרך נגמרה לי. זה באמת הלך מאוד מהר. ומישהו חשב פעם מה זה לעלות לירושלים בימיהם באמצע הקיץ? זה לא 3 הרגלים שזה חופש. נו, פסח, שבועות, סוכות, יוצאים לחופש, חול המועד, לא עובדים. אמצע העונה, במקום לעסוק בכתיף, הוא צריך ללכת לעלות לירושלים ולחזור. זה היה חתיכת זמן, כי הרמב״ם מתאר את כל מצוות הביקורים. היו עוצרים בכל עיר בדרך, והיו אנשים יוצאים מאותה עיר, ושרים לכבודם, ורוקדים לכבודם. חתיכת חגיגה, סלנו על כתפינו, חתיכת חגיגה לעלות לירושלים עם הביקורים. בשביל מה? את צמח לך קילו תאנים בחצר, אתה לא המשווק של מחסני צריפים שמייצר 500 דונם בשנה. כי צמחו כמה ענבים בכרם, לא תודה רבה. לא, תעלה, תחגוג ושמחת בכל הטוב. שאלתו העצומה של האלשיך מובאה מספר 2. אלשיך ריש פרשתנו, החרדה אשר חרד הוא יתברך על מצוות הביקורים, שיחרד איש מביתו ומעירו וילך רגלי, עם אשכול ענבים אחד, ומנתענים והרימונים מעט מזהר, וישם בתנה, ועל כתף ישענו, והתקבצו יחד כל בני עיר בחליל ומיני זמרה, ומה כל החרדה הזאת על שווי פחות מחצי דינר? מה צמח אצלו בקרם? לך ותחגוג ותשמח חודש, תאבד מעבודה בשביל הכמה ענבים האלה. מה הרעיון של מצוות הביקורים? אז זה הראשון. אחר כך זה ממשיך עם 4 צריכים להודות. קרה לך הצלה. חולה שנתרפא. עברת את המדבר, עברת את הים, היום זה נוסעים במטוס, עוברים את הים. היה צריך עוד פעם ללכת לירושלים ולהקריב קורבן תודה. והיום לא מקריבים קורבן תודה, אז הולכים לבית הכנסת, מברכים הגומל. על אותם 4 צריכים להודות. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אותם 4 דברים. קרה לך דבר טוב? יהודי צריך ללכת עכשיו להקדיש אנרגיות חודש לחגוג את העניין הזה. ללכת ולחזור ולעשות סעודה, שם מביא קורבן תודה. היה צריך להביא איתו כמה לחמים שהם היו 10 עשרונים. כל 1.5 קילו, זה חתיכת סעודה הוא צריך לעשות ביחד עם הדבר הזה. על מה? שהוא עבר את המדבר בשלום, שהוא עבר את הים בשלום. מה העניין הזה?
אי אפשר להגיד, במקור הצהרה, אולי
הנה, אתה רואה, אתה כבר סוחר, אתה אומר, אז אני כבר לא אשתול ענבים בארץ, אם צריכים ללכת לאבד חודש. זה השאלה של האלשיך. בסוף אנשים לא יטעו כרם בארץ ישראל, אם זה יהיה כזה חתיכת עניין. מה באמת העניין? נמשיך. אחר כך באו חכמים ואמרו שמצוות ההודעה היא לא רק במקרה הצלה מיוחדים, אלא כל היום כולו. שיהודי צריך לברך את הקדוש ברוך הוא לפחות 100 ברכות ביום. נקרא את החישוב, אם נרצה או לא נרצה, אפילו במינימום אתה אומר לפחות 100 פעמים ביום את הלשון, ברוך אתה השם. כנראה שאתה אומר הרבה יותר פעמים ביום. אומר השולחן ערוך, רבינו הזקן בסימן ממוו, היה מעשה בזמן דוד המלך שכל יום מתו 100 אנשים. הייתה מגפה, מתו. הערות התרוקנו, אף אחד לא ידע מה קרה. עשה דוד המלך איזושהי שאלת חלום ברוח הקודש, וראה את הפסוק, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך. מה קשור מה, הפסוק, ואתה ישראל מה השם אלוקיך? אמר, אל תקרי מה, אלא מאה. ואתה ישראל, מאה השם אלוקיך שואל מימך. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? מאה. רוצה שתברך אותו 100 פעמים ביום. שלפחות 100 פעמים ביום תגיד ברוך אתה השם. מעשה שהיו מתים בכל יום 100 נפשות מישראל ולא ידעו על מה מתים, עד שחקר דוד המלך ברוח הקודש ותיקן 100 ברכות בכל יום, ושמח לדבר שנאמר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך, אל תקרי מה אלא 100. עכשיו נראה, רק 3 פעמים ברכות 18, שחרית מנחה ערבית, זה 3 כפול 19. נכון? יש לנו 18 ברכות ועוד ברכת ולמלשינים שנתקנה יותר מאוחר, אחרי החורבן השני. אז יש לנו 19 כפול 3, 57 ברכות. אחר כך יש לנו בערבית, 2 לפני קריאת שמע ו3 לאחריה. פעם הייתה ברכה, יראו עינינו. יש סידורים שזה כתוב שם, היום בארץ ישראל לא אומרים את הברכה הזו, יראו עינינו. אבל פעם הייתה ברכה, אז גם היו 3 ברכות אחרי 18, גאל ישראל, השכיבנו ויראו עינינו. סעודת הלילה מברך 8 ברכות על נטילת ידיים, המוציא 4 ברכות בברכת המזון, על הכוס מברך לפניה או אחריה, בסך הכל 70, המפיל על נטילת ידיים בשחר, אשר יצר אלוקי נשמה, 15 ברכות השחר, 3 ברכות התורה, 2 של תפילין, 1 של ציצית, ברוך שאמר והשתבח, ו2 לפני קריאת שמע, ואחת אחריה, 100. נו, וזה עוד לא דיברנו על בן אדם שמנשנש, שנכנס למטבח ויוצא מהמטבח ושותה כוס מים ובורא נפשות ועל המחיה. מספרים, היה פעם רבי גדול באוקראינה, קראו לו רבי מרדכי מצ'רנוביל, והוא היה מאוד מאוד מלא בבשר. אמרו עליו שהוא, אבל הוא לא היה אוכל שום דבר. אז מאיפה הוא משמין? אז אמרו שהוא היה שמן מאמן יש מרבה. שהוא היה אומר אמן יש מרבה בכזה תענוג, בכזה שמחה, וזה היה ממלא אותו. מספרים על אחד מהנכדים שלו שגם היה מאוד שמן. אז שאלו אותו אם הוא גם משמין מאמן יש מרבה. הוא אמר לו, אני משמין מברכת על המחיה. אני מברך אותה כל כך הרבה פעמים ביום שבזה אני משמין. אפשר להגיע ל-100 ברכות, רק מעל המחיה ומשהכל ומבורא נפשות, רק מזה אפשר להגיע ל-100 ברכות. אבל המינימום זה 100 ברכות. היהודי יכול להגיד 200 פעם ביום ברוך אתה. תגיד לי, מי צריך את כל הברכות האלה? מה, שכחתי שלפני חצי שעה הודיתי לו? זה כבר נודניק, זה כבר לא נעים בשלב מסוים, זה כבר כבד לך על הראש. עוד פעם להודות ועוד פעם להודות ועוד פעם להודות, מה מונח כאן? ואני אומר רק עוד נקודה אחת בעניין הזה, עד היכן מגיעה מצוות הכרת הטוב? דבר מופלא. אנחנו חושבים שאנחנו מודים רק לקדוש ברוך הוא, אבל לא. הכרת הטוב זה להודות לכל מי שגמל לך טובה, ואפילו לדומם. זה דבר מופלא שקיים רק ביהדות. אנושיות, יש גם אצל גוי. גם גוי נורמלי שהוא מנש, זוכר טובה למי שעשה איתו טובה. אם הוא לא חזיר, אז הוא זוכר מי שעשה איתו טובה. אבל יש ביהדות משהו שהוא לא נורמלי. התורה מראה לנו שצריך לגמול טובה, אפילו לדומם. אפילו חפץ שלא מבין ולא מרגיש, לא כשהוא עזר לך ולא כשאתה מודה לו. בכל אופן, יהודי הוא אובססיבי בהכרת הטוב. יהודי הוא מהדר בהכרת הטוב, שאפילו לחפץ דומם הוא גם זוכר טובה. איפה אנחנו רואים את זה? בשלוש המכות הראשונות במצרים, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שיגיד לאהרון שאהרון יכה ולא הוא. צריך להכות על היאור בשביל להתחיל את מכת דם, בשביל להתחיל את מכת צפרדיה, בשביל להפוך את האפר לכינים, להכות על האפר. 3 מכות ראשונות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שיגיד לאהרון שאהרון יכה. למה משה צריך להגיד לאהרון? אם הוא כבר אומר שיעשה בעצמו. למה צריכים את הממוצע הזה? שמשה יגיד לאהרון. יש במדרש דבר מופלא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה לא מכה במים. כי כשהיו צריכים להציל אותך, הכניסו אותך במים. כשאמא שלך חיפשה איפה להחביא אותך מהמצרים, שמה אותך ביאור. אתה לא מכה במי שעזר לך. ולמרות שחלפו שנים, ולמרות שהיאור לא הבין לא קודם ולא עכשיו, ולא מרגיש לו קודם ולא עכשיו, אתה לא מכה במי שעזר לך. ראיתי לפי זה פירוש מופלא. יש דבר מדהים בפרשת מתות. המצווה האחרונה שמשה רבינו מקבל בעולם, המצווה האחרונה זה ללכת נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים ואחר תאסף אל עמך. המשימה האחרונה שהוא מקבל בעולם זה לנקום במדיינים ששלחו את הבנות שלהם להחטיא אותנו, את כוסבי בצור ששלחו להחטיא אותנו, ואחר תאסף אל עמך, זה יהיה הסוף שלך. מה משה עושה? שולח שליח. הוא לא עושה את זה בעצמו, שולח את פנחס. הקדוש ברוך הוא ציווה אותך באופן ישיר, מה אתה מעביר את המשימות? מה אתה ממנה שלוחים? למה להוציא את מצרים מנטו שליח? לקבל את התורה מנטו שליח? מה פתאום כשהולכים למדיין וממנה שליח? מאיפה הסמכות לזה? והדבר מופלא. משה רבינו עשה קל וחומר מהציווי על היאור. כשהוא היה צריך לברוח ממצרים, לאן הוא ברח? למדיין. משה אומר, אם ליאור אני צריך לזכור את מה שהוא עשה לי, בטח לבני אדם. ואפילו שהם מדיינים, ואפילו שמאז הם כבר שלחו את הבנות שלהם, והחטיאו אותנו ופגעו בנו, וכמו שדיברנו בעבר, המדיינים, כמו העמלקים, זה גדולי שונאינו. כי לא עשינו להם כלום, אין לנו גבול איתם, אנחנו לא מכירים אותם בכלל. זה לא אנשים שאיימנו עליהם, הם באו מהקצה השני של המזרח התיכון בשביל לפגוע בנו. יש לו את כל הסיבות לפגוע בהם. אבל הוא עושה בעצמו קל וחומר, אם אני לא פוגע במים שהועילו לי, אני לא פוגע בבני אדם שהועילו לי, והוא שולח שליח שהוא יעשה את העבודה השחורה, ולא הוא עושה אותה. שמות זין יוטט, אני מסיים במובא 2. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטייתך על מימי מצרים ויהודם. אומר התנחומה, אמר השם למשה, המים ששמרוך בעת שהושלחת ליאור, והאפר שהגן עליך כשהרקת את המצרי, אינו דין שילקו על ידיך. אומר השמות רבה, מה המובאה בזה? מה הרעיון בזה שאתה שומר נאמנות למים? יש אדם שותה מהבאר ומשליך אבן לתוכה. קודם שתית מהמים מהבאר ועכשיו אתה משליך לתוך האבן. אתה צריך להיות הוגן, אתה צריך להיות מנש, אתה צריך לזכור מאיפה באת ומי הועיל לך. אז אנחנו רואים כמה יהודים אובססיביים, מהדרים במצווה, בעניין הזה של הכרת הטוב, ואנחנו שואלים, למה? מי צריך את זה? עוד פעם תודה, ועוד פעם תודה, ועוד פעם תודה. למי זה נותן? למה זה נותן? למי זה מיועד? בשבילנו, בשבילו? לאן זה הולך? רוצה לומר נקודה נפלאה. יש סיפור שלא מזמן קראתי אותו רק, פסתי אותו בספר שהוצאנו על הרבי בג' בתמוז, הכנסתי אותו. היה יהודי באנגליה שקראו לו פרדי הגר. פרדי הגר היה נשיא בורסת היהלומים של לונדון. יהודי חרדי, אבל חשוב מאוד, שהצליח מאוד בעסקים, ומגיע באמת לפסגה של שורת היהלומנים של אנגליה, נשיא הבורסה של לונדון, אחד האנשים המשפיעים בעולם בתחום הזה של היהלומים. הוא לא היה חסיד חב"ד, אבל נוצר לו איזשהו קשר עם הרבי, והוא כמה פעמים שהיה באמריקה נכנס לרבי, והיו לו כמה שיחות מאוד מעניינות. פעם ביהלומים זה תמיד יותר טוב, פחות טוב, התחילה התחרות מסין, הרבה מאוד סיבות שמאיימים על השוק, והוא נכנס לרבי ומספר שהשוק על הפנים, ואף אחד לא יודע כמה שהמצב שלו קשה, והוא בקושי כבר משלם לעובדים, ואם מישהו ידע את המצב האמיתי שלו, הוא נשיא הבורסה. כולם מסתכלים עליו אם מישהו ידע כמה המצב שלו קשה. וככה ביקה את המצב, והכל לא הולך לו, והכל לא טוב לו, ואין לו ברכה. הרבי מסתכל עליו, והרבי אומר לו, פרדי, אתה צריך להיות יותר ליד אנשים שמחים. להיות יותר ליד אנשים שמחים, ליד אנשים אופטימיים. עכשיו, זו הייתה תשובה מוזרה. הוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר על השוק. השוק לא טוב. מה משנה מאיפה הוא יהיה? זה לא ישנה את היבוא, את המחירים שאנחנו צריכים להתחרות מול סין. אתה צריך להיות יותר ליד אנשים שמחים. טוב, הוא לא התווכח, נסע חזרה ללונדון. הוא יושב בבורסה, שעת בוקר, שעת צהריים, אין יותר מדי מה לעשות בסוויטה שלו, הוא יוצא החוצה ללובי. הוא רואה שם איזה בן אדם יהודי בשם ויליאם גולדברג. היהודי הזה היה נשיא המועדון הסוחרים, מועדון היהלומנים של בניו יורק. גם יהודי. היהודי הזה, אמריקאי טיפוסי, עומד עם איזה סיגר עבה ומלהג, מפטפט, מספר כמה טוב לו, כמה חיים מדהימים. עכשיו, כל פעם שהגר היה רואה אותו, היה עובר לצד השני של הלובי. הוא לא סבל אותו, זה לא היו הטיפוסים שלו. הוא טיפוס אירופאי, שמרן, מכובד, וזה טיפוס בדיוק הפוך, שמדבר הרבה ומפטפט, מספר על עצמו ועל החיים שלו. הוא לא סבל אותו, תמיד הלך לצד השני. אבל עכשיו פתאום זה עיקה בו, מה שהרבי אמר לו, פרדי, אתה צריך להיות יותר ליד אנשים שמחים. לא היה ביקום אדם יותר שמח בויליאם גולדברג. הוא אמר, זה האדם שהרבי התכוון אליו. הוא ניגש לויליאם גולדברג, לוחץ לו את היד, מה נשמע, עם שניהם אנשים מאוד מכובדים. ואז גולדברג אומר לו, אני במצב רוח לרכישה גדולה. יש לך משהו להציע לי? והוא היה ידוע כאדם שעושה עסקאות מאוד מאוד רציניות, מאוד מאוד מקוריות, יהלומים גדולים שאף אחד לא קונה, הוא התעסק איתם. הגר אומר, יש לי משהו. קורא לשני חברים שלא מוציאים מהכספת, יהלום של יותר מ-$100,000, נדמה לי $250,000. והוא מראה את זה לגולדברג ככה, אתה יודע, הוא מסתכל, הוא שואל כמה זה עולה, מראה שהוא נלהב, אז אגר אומר לו, אתה כנראה לא הולך לקנות את זה. כי באנטוורפן יש כלל שמי ש... אם אתה רוצה לקנות סחורה, אל תראה שאתה נלהב ממנה, כי זה יעלה את המחיר. מי שמראה שהוא מתלהב לא הולך לקנות, הולך להיעלם מחר. אומר גולדברג, אני אמריקאי, אני לא אירופאי, אני לא עושה ככה עסקים. אני אומר מה שאני מרגיש. אני אוהב את היעלום הזה, כמה אתם רוצים עליו? אמרו לו את המחיר, אחרי 10 דקות הם חתמו חוזה, ואגר קיבל את התיווך שלו. טוב, זה היה סימן משמיים. מאותו יום, עד סוף ימיו של גולדברג, 20 שנה אחר כך, הוא היה מדבר איתו כל יום 3-4 פעמים ביום. הוא הפך להיות הנציג שלו באירופה, עשה איתו הרבה עסקאות ביחד, וזה מה שהרבי אמר לו, אתה צריך להיות יותר ליד אנשים אופטימיים. עכשיו, כשהכנתי את השיעור, ואנחנו נקרא עוד מעט שפת אמת מופלא, שבשבילו אנחנו אומרים את כל השיעור, חשבתי מה הרבי התכוון להגיד לו, מה זה קשור, אתה צריך להיות ליד אנשים אופטימיים? מה זה נס כזה? יש בעיה עם העסק, מה זה משנה איפה אני אעמוד? יש בעיה עם השוק, השוק במצב קשה. הרבי התכוון להגיד לו וורט עצום. פרדי, יש לך כל כך הרבה על מה להודות. אז למה אתה נואש מבעיה אחת? למה אתה מתעלם מכל מה שיש לך בחיים ומתרכז ומתמקד בבעיה אחת ועושה ממנה את כל העניין? רבותיי, החיים שלנו מלאי פלאות. אם אנחנו נעצור רגע את החיים, כל אדם, גם אם הוא סובל והוא מודאג ויש משהו שהוא מעיק עליו, יש לו פי 100 על מה להודות. אדם בא הביתה בסוף יום ויש ארוחת ערב מוכנה. זה לא נס. יש מישהו בעולם שדואג לך, שרוצה שיהיה לך טוב, שבמקום לדאוג לעצמו הוא דואג לאחרים, שההנאה שלך זה ההנאה שלו. זה לא נס. יש ילדים, עשית משהו בחיים. יש לנו כל כך הרבה על מה להודות, אבל מה הבעיה? וזאת בעיה עצומה. אנחנו מתוכנתים לא לראות את הטוב שיש לנו. זה לא שאנחנו סתם שוכחים. יש כוחות אדירים שקובלים אותנו להתמקד דווקא ברע. חשבתי הרבה, ואני רוצה להגיד לפחות 3 סיבות. למה אנחנו טיפוסים כאלה שתמיד נראה את מה שלא טוב ולא את מה שתמיד נשקע במקום להמריא? הסיבה הראשונה, קודם כל זה עניין הישרדותי. אנחנו מתוכנתים לזהות סכנות, לא לזהות הצלחות. רוב האנרגיה של המוח מכוונת למצוא סכנות. למה למצוא סכנות? כי אם פספסתי סכנה, זה הסוף שלי. אם פספסתי הצלחה, לא קרה שום דבר. אם פספסתי רגע שהצלחתי, בסדר, נמשיך הלאה. אם פספסתי מכונית שמאיימת עליי, זה הסוף שלי. לכן רוב האנרגיה של האדם מכוונת כל הזמן לחפש סכנות. הצלחות לא תופסות מקום אצלו. אבל רגע, מה מאיים עליי עכשיו? מה לא טוב? מה מחר? עוד 20 שנה לא תהיה לי פרנסה. מזה הוא מודאג. איך אני אחתן את הילדים עוד 20 פרנסה? עוד... זה שיש לו היום מזכורת? את זה הוא לא רואה. אבל זה שעוד 20 שנה הוא לא יעזור לילדים לקנות דירות, זה מאיים עליו. אנחנו מתוכנתים לזהות סכנות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו מתוכנתים להתלהב מדברים חדשים. אין לנו את התכונה הזאת לחגוג דברים קיימים. אנחנו כל הזמן, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם טבע, שמי שיש לו מנה רוצה 200. מי שיש לו 100, שואל מתי יהיה 200? אדם רוצה לקנות טלפון. שנים הוא חוסך בשביל הטלפון, זה 5,000 שקל, לקנות אייפון. ברגע שהוא קנה את האייפון, מה המחשבה שלו? מתי יצא האייפון הבא? ברגע שהוא קנה אותו, האייפון הופך להיות מיושן. אנשים חוסכים שנים לקנות דירה. ביום שבעלת הבית נכנסת לדירה, היא נהיית קטנה מדי בשבילה. היא שנים מחכה לזה, ביום שהיא קונה את הבית, הבית הזה נהיה קטן מדי בשבילנו. למה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו ככה? כדי שנהיה בוראים, לא נבראים. כדי שכל הזמן ירצה להתקדם, כל הזמן נשאף שתשפ"ה תהיה יותר טובה מתשע"ט. שבכל ראש השנה נגיד, לא נשב על זרי הדפנה, אלא מסעי, לשון רבים, שכל הזמן ירצה להתקדם. אבל הבעיה היא שאתה כל הזמן רוצה להתקדם, ואתה שוכח את מה שכבר יש לך. אתה לא שם לב למה שהשגת. אז זאת הבעיה השנייה. והבעיה השלישית, שאדמור הזקן מדבר עליה במאמרים שלו, שהאמת היא שאנחנו לא רוצים להכיר טובה. לא רק שאנחנו לא שמים לב לטוב שיש לנו, כי אנחנו מוכווני סכנות ולא מוכווני הצלחות. האמת היא שאנחנו גם לא רוצים להכיר טובה. למה? כי המילה תודה מקטינה אותי. אם אני צריך להגיד למישהו תודה, מישהו עזר לי. איש מקצוע, רב, מי שלא יהיה. כל אדם שאני אומר לו תודה, זה בעצם מקטין אותי. אני מודה שאני חייב לו. אני מודה שאני לא יכול בעצמי לעשות הכל. חלק מההצלחה שלי מיוחסת לאנשים אחרים. הדבר שאדם הכי שונא הוא להיות חייב. הדבר שאדם הכי שונא הוא להודות שהוא לא השיג הכל בעצמו. שההורים עזרו לו, שהמורים עזרו לו, שהרבנים עזרו לו, שהחברה עזרה לו, שהמון אנשים עזרו לו. אדם מוכן לעשות הכל, העיקר להגיד שהוא עשה הכל לבד. לא להגיד שהוא חייב למישהו משהו. אדמור הזקן קישר את זה כל כך יפה, כמה שעברית, זה שפה מדהימה, לשון הקודש. הוא אמר, תראה, המילה הודעה בעברית יש לה כפל משמעות. הודעה מלשון תודה, הכרת הטוב, וגם הודעה מלשון, יושבים פה עורכי דין, הודעה מלשון, מודה באשמה, מודים חכמים לרבי מאיר. הודעה היא הכנעה. מה הקשר בין שני הפירושים? בין הודעה של הכרת הטוב להודעה של הכנעה? כי כל הכרת הטוב מכריחה אותך להוריד את הראש. כל הכרת הטוב מגולם בה, ההכנעה הזאת, המודה באשמה. אני מודה שאני לא יכול לעשות הכל לבד, שאני זקוק לעזרה שלך, זקוק למקצועיות שלך, זקוק שאתה תכוון אותי. אדם מוכן לעשות הכל כדי לא להודות באשמה. כדי לא להודות שהוא מוגבל, שיש דברים שהוא לא יכול לעשות, שהוא צריך אנשים אחרים. אז מכל סיבה שהיא, אדם מוכוון לפספס את הטוב של החיים שלו. ולחיות כל הזמן בהרגשה שאין לי, שאני צריך להגיע למקום אחר, שעוד לא השגתי כלום. מה עושה הקדוש ברוך הוא להתגבר? אנטי הקוטריות, אנטי התלונתיות. מה הוא עושה כדי באמת לפתח בנו את התכונה הזאת שיש לך, ברוך השם, החיים שלך מלאי פלאות, אתה מוקף באנשים נפלאים. איך הוא מעצב בנו את התכונה הזאת? עושה הקדוש ברוך הוא דבר עצום. הוא אומר, תחגגו את ההצלחות הגדולות. ומתוך ההצלחות הגדולות, ישתנה לכם המשקפיים ותתחילו לראות גם את ההצלחות הקטנות. מה הכוונה? הכוונה היא עצומה. לכל אדם יש רגעים כאלו שהוא מבין שהחיים שלו מתנה. שלא נצטרך. אבל חולה שנתרפא, ויש פה אנשים שסיפרו לי שעברו כמה דברים בחיים, חולה שנתרפא, יש רגע כזה שאדם אפילו עיוור וחרש יודע, קיבלתי את החיים במתנה. והקדוש ברוך הוא אומר, תחגוג את הרגע הזה. אל תיתן לו לעבור מהר. הגעת לארץ ישראל, כמה חלמנו להגיע לארץ ישראל? הגעת לארץ ישראל. לא רק שהגעת, נתת עץ. ולא רק שנתת עץ, הוא הצמיח פרי ולא זרקו אותך מפה. אל תגיד, זה כולה שני תהנים, מה קרה? לא, תאבד חודש עבודה ותלך לירושלים. הפסדת חודש עבודה, הרווחת את המתנה של החיים, את ההבנה שהחיים טובים אליך, שהחיים העירו לך פנים, שהצלחת בחיים, שיש לך משהו. אומר הקדוש ברוך הוא, תחגוג את הרגעים הגדולים, בשביל שמתוכם תפתח עין על הרגעים הקטנים. בשביל שמתוכם תבין שהחיים שלך מלאי פלאות, תתגבר על התכונה הזאת של לראות את ההישג הבא, במקום לראות את ההישג הקיים. סיפר לי פעם יהודי בבית הכנסת, בית הכנסת שאיפה שאני מתפלל בשבת, נסעתי איתו פעם לבקר את הרב נחשוני. הרב נחשוני לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, עבר אירוע מוחי, נסענו לתל השומר לבקר אותו. ירדנו ממחלקת השיקום, היה מושפז כמה חודשים מחלקת השיקום, ירדנו מהשיקום, פתאום הבן אדם נעצר, ומסתכל ככה על הבניין, והוא נעלם לי. אני ממש נבהלתי, אמרתי לו, מוישה, מה יש לך? אני רואה שהוא עם דמעות בעיניים. הוא אומר לי, אתה יודע מה, המקום הזה מזכיר לי? והוא מספר לי ככה. לפני שנים הוא עבר ניתוח מעקפים מרובע. הוא אומר לי, אני נזכר עכשיו, זו הייתה אותה שעה, בפעם הראשונה שיצאתי ממחלקת שיקום לב אחרי ניתוח מעקפים מרובע. הוא אומר שתבין, כשאתה, לא עלינו ולא על אף אחד, כשאדם נכנס לניתוח מעקפים מרובע, אתה אומר בידך הפקיד רוחי בפשטות. אתה יודע בהרדמה שאולי זה פעם אחרונה שאתה רואה את אשתך ואת הילדים שלך, כי פשוטו ממש. אתה אומר בידך הפקיד רוחי בצורה ישרה. ואז אתה מתעורר מהניתוח. ושבועות של שיקום, ואתה יוצא מבית רפואה, ומקיפים אותך המשפחה שלך, ויש שמש בחוץ. אתה יודע להעריך את השמש. אתה מבין שזה לא דבר מובן מאליו. אומר הקדוש ברוך הוא, לכו לירושלים, תבזבזו חודש עבודה בשביל לשקול תהנים, אבל תבינו שארץ ישראל זה מתנה. תבינו שצמח לכם עץ, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. מאיפה לקחתי את זה? מהשפת אמת. שפת אמת אומרת כל הרעיון הגדול הזה בפסוק אחד. הוא אומר, אמרתי את זה פה לפני כמה חודשים, ביקשתי מהמאזינים שימצאו לי את המקור, שלחו לי את המקור המדויק, אז אני אומר שוב את השיעור. פתאום הבנתי מה הוא אמר, אז לא הבנתי מה שהוא אמר, ראיתי את זה בפנים, הבנתי מה שהוא אמר. הוא אומר, וורט עצום. מזמור קופזיין בתהילים, החסידים, היום גם לא רק החסידים, כל מי שמתפלל בנוסחאות החסידים, גם רינת ישראל, תפילת כל פה, סידורים שמתפללים בנוסחאות החסידים, בערב שבת אומרים, עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. זה מזמור, ארבעה צריכים להודות, מזמור של ההודעה ש... דוד המלך מפרט את הארבעה שצריכים להודות. הפסוק הנושא שם, במזמור שחוזר על עצמו שוב ושוב, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. שואל השפת אמת, שאלה עצומה. הפסוק הזה הוא בעיה מבחינה תחבירית. מה זה יודו להשם חסדו ונפלאותיו? חסדו לשון יחיד, נפלאותיו לשון רבים. או שיגיד יודו להשם חסדיו ונפלאותיו לבני אדם, או שיגיד יודו להשם חסדו והפלא שלו. לא יכול להגיד יודו להשם חסדו ונפלאותיו. זה בעיה תחבירית. אם דוד המלך היה נותן את ספר התהילים לאורך לשוני, היה עושה לו על זה כוכבית, פותח הערה. זה לא עובר. מה זה יודו להשם חסדו ונפלאותיו? אומר השפת אמת פצצה. יודו להשם חסדו, תודה על החסד האחד, על החסד הגדול, על החסד שאפילו עיוור יודע שזה חסד. ומתוך זה ונפלאותיו. מתוך זה תבין שכל החיים שלך מלאי פלאות. כשתתרגל לשנות את החשיבה ולשים לב למה שהשגת, לא למה שאתה רוצה להשיג, פתאום תשים לב שיש לך כל כך הרבה על מה להודות, ושום דבר אינו מובן מאליו. יודו להשם חסדו ומתוך זה ונפלאותיו לבני אדם. נקרא במובן מספר 4, אומר שפת אמת, דרוש לשבת הגדול תפרישנון ג' הארבעה שצריכים להודות, ומשום שהביא עליו הקדוש ברוך הוא אותו הסיבה שנחלה ונאסר, ואחר כך עזרו הקדוש ברוך הוא, כדי שיבין להכניע את עצמו ולהודות לו. כל הסיבה שקרתה הצרה, הוא כדי שנזכר בקדוש ברוך הוא. קרתה הצרה זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להזכיר, חבר'ה אני צריך להחזיר אתכם אליי, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, ששיעבוד בכל מקרה צריך להיות בחיים. למה? כי השיעבוד נועד להחזיר אותנו אליו. כי, אז, ואיך זה עובד? כי באמת הקדוש ברוך הוא עושה חסד בכל עת, אבל אין האדם מרגיש, רק שבאה לו איזה סיבה. צריכה לקרות טראומה גדולה שנאריך את החיים, שנאריך את השמש שזורחת בבוקר. ולכן כתיב יודו להשם חסדו, על זה הפרט, ומתוך זה ונפלאותיו לבני אדם, הוא על הנפלאות שעושה בכל עת. מתוך החסד האחד, אתה תלמד להחליף משקפיים, ולהפסיק להתלונן, ולהתחיל לראות את כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתך כל הזמן. והגמרא מביאה על זה סיפור מופלא, אתם יודעים, זה מסוג הסיפורים שנולדו בשביל המסר הזה. אין בעולם סיפור יותר טוב מזה. הגמרא מספרת על רבחיה. רבחיה, שאשתו הייתה מצערת אותו. היה שם שמח בבית, לא הסתדרו. מה שהוא רצה עדשים, היא רצתה אפונים, מה שהוא רצתה אפונים, היא רצתה עדשים. ככה. ויום אחד הוא חוזר מהישיבה, ומלווה אותו רב שהיה אחיין שלו, ורב רואה שהם נכנסים בדרך לחנות מתנות, ורב חייה קונה מתנה לאישה, ולא רק שקונה מתנה לאישה, עוד עוטף אותה יפה. למי אתה קונה את המתנה הזו? מי זו האישה שאתה כל כך רוצה לכבד אותה? מה זאת אומרת לאשתי? למי אני אקנה? לזאתי אתה קונה מתנות? למה מגיע למתנות על משהו? עד הישיבה שומעים את הצעקות שלה, מה מגיע למתנות? אומר לה רב חייה, מה זאת אומרת? עדיין היא מגדלת את הילדים שלנו ושומרת אותי מן החטא. שומרת אותי מן החטא, אני לא צריך ללכת למקומות אחרים. אז נכון, החיים בינינו לא משהו, אבל זה לא מבטל את מה שהיא כן נותנת לי. זאת אומנות ראיית הטוב. בכל מצב להצליח לבחור לראות את חצי הכוס המלאה. העובדה שאין לי לא לוקח את מה שיש לי. העובדה שעוד לא הגעתי לאן שאני רוצה להגיע לא לוקח את מה שכן השגתי. וזאת מצוות הביקורים. יהודי צריך להתמקד, לחנך את עצמו, לפתח בעצמו את ההכרת הטובה הזאת, להפסיק להתלונן ולהפסיק לקטר ולראות את הטוב ואת הרבה טוב שיש בו. אני רוצה לספר על זה עוד אנקדוטה קצרה מהרבי, מופלאה. על הכוח של יהודי, לבנות בעצמו את הכוח של הכרת הטוב. היה באמריקה יהודי שקראו לו גרשון בר יעקובסון. הוא היה עיתונאי, עיתונאי מאוד חשוב בארצות הברית, היה לו עיתון ביידיש שנקרא אלגמיינר ז'רונל. עיתון יהודי ביידיש מאוד משפיע. והרבי השתמש בו, היות שהוא היה עיתונאי והייתה לו תעודת עיתונאי, הוא היה הרבה שנים הנציג של ידיעות אחרונות בארצות הברית, מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, באותה תקופה הוא היה נציג של ידיעות בארצות הברית. הוא שולח הרבה הרבה ידיעות לארץ. אז הוא היה אדם מוכר, אז הייתה לו אפשרות להיכנס לכל מיני מקומות. הרבי היה צריך אותו כמובן לנסוע לרוסיה. הרבי ניהן מחתרת בברית המועצות של שוחטים, של מועלים במסירות נפש, להחזיק את הגחלת, והרבי היה צריך אנשים שיכולים להיכנס ולראות את האנשים. אז גרשון בר ג'ייקובסון היה שליח מצוין, בתור עיתונאי, הוא היה יכול להגיע לכל מקום. פעם, ככה שמעתי מהבן שלו, הוא חזר מרוסיה, וישב אצל הרבי ביחידות לילה שלם. אנשים היו יושבים דקה, שתיים. לילה שלם, 5-6 שעות, סיפר לרבי על הצרות הנוראות. על החושך פה, ועל החושך שם, ועל המאסרים פה, והמאסרים שם, והיהודים שנורים פה ונורים שם, ופה אין בית כנסת, ופה סגרו את המקווה, ושם סגרו את התלמוד תורה. וכל סיפור שהוא סיפר, היה נראה שעוד אבן נופלת על הלב של הרבי, ועוד אבן, ועוד בלוק, מחשיך אותו ומעייף אותו. הגיע 5 בבוקר, והשמש החלה לזרוח בחוץ. הרבי קם מהמקום, פתח את הווילון ואמר, ביידיש, יום חדש הפציע. יום חדש התחיל. הרבי התעקש לראות את השמש. וזה הגלום של מנהיגים. הכוח של מנהיג זה היכולת להתמקד בגרם אחד של הטוב. להתמקד בגרם אחד שיש לנו, לא ב-99 שאין לנו. וזאת מצוות הכרת הטוב. בכל מחיר, בכל מקום, להיות אדם שנאחז, ברוך השם, אין לנו אחוז אחד של טוב, יש לנו 99% של טוב. להיות יהודי שנאחז במה שיש, במה שהוא כבר השיג, ושוב לומר תודה, ושוב לומר תודה, ושוב לומר תודה, כדי לראות את זה ולשים את זה ולשים לב לעניין הזה. טוב, לפי היסוד הזה נוכל להבין דבר גדול במצוות הביקורים. אחרי שאנחנו מבינים שהמצווה נועדה לחנך אותנו, היא נועדה לשנות לנו את הראש, נבין שאלה גדולה, הרבה מאוד מפרשים לאורך ההיסטוריה שואלים את השאלה הזאת. אנחנו, אחרי שהקריבו ביקורים, היו אומרים פרשת מקרא ביקורים. היו אומרים פרשה מיוחדת, זה המשך פרשת השבוע, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, האדם שהביא את הביקורים היה נותן אותם לכהן, ואחר כך הוא עצמו היה אומר טקסט. בדרך כלל זה לא היה, בקורבנות לא היו טקסטים, אבל בפרשת מקרא, פרשת ביקורים, זה קורבן מיוחד שבו האדם אמר טקסט שלם, עמד בבית המקדש ודיבר. וענית ואמרת, הודה לקדוש ברוך הוא על הצרות שהיו, ועל הניסים שהביאו אותנו עד הלום, שהגענו לארץ ישראל. שעברנו את כל הקשיים והגענו עד כאן, ונוטעים עץ ומביאים פרי. הדברים שמודים, מה? עכשיו הדברים שמודים עליהם זה מאוד מאוד מעניין. אנחנו מודים על שני אירועים. עם ישראל עד שהגיע לארץ ישראל עבר כל כך הרבה צרות. המצרים ולפני זה לבן ועשה ומי לא איים עלינו. ועוד אימו על אברהם אבינו, נמרוד זרק אותו לאש. כל אורך הדרך היו צרות. והמלאקי והכנעני והחיבי כולם איימו עלינו. בכל זאת התורה בוחרת שתי צרות. מכל ההיסטוריה שלנו, התורה בוחרת שני אירועים להודות עליהם. האירוע הראשון, בואו נקרא במובא מספר 3, אני חוזר אחורה. פרשתנו כבב ה', וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, אנחנו זוכרים את זה מהגדה של פסח, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על שני אירועים. א', שהוא הציל אותנו מיד הארמי. מי הוא הארמי? לבן. לבן הארמי עובד אבי. אנחנו זוכרים מהגדה של פסח שרצה לאבד את הכל, שרדף אחרי יעקב אבינו. והאירוע השני, ששרדנו את הצרות במצרים. עכשיו כל אחד שמסתכל על זה לא מבין כלום. מילא הצרות במצרים, גם לא כל כך ברור למה זה קשור עכשיו להזכיר ביתר שהגענו לארץ ישראל. כבר חלפו שנים מאז. אם כבר, היו צריכים להזכיר את הצרות במדבר. כל אלה שאימו עלינו, כל העמים, לא היה לנו מה לאכול, ירד לחם מהשמיים, מים מהבאר. מה פתאום מכל הצרות בהיסטוריה, החלטנו לדבר על מצרים דווקא שכבר חלפו שנים מאז, ויותר מזה, מה פתאום לבן? איך נכנס לפה לבן? לבן היה האויב הכי מסוכן עלינו? אם אתה מדבר על מי שאיים על יעקב אבינו, אח שלו היה פי 10 יותר מסוכן. מה לבן רצה לעשות לו? רצה להתחלק איתו, שהילדים יישארו אצלו, לעשות איזושהי חלוקה במשפחה, בתור שוור, בתור חם, בתור סבא. אבל עשיו רצה להרוג את יעקב ומשפחתו, אם עשיו היה מצליח לא היינו פה היום חס ושלום. מה פתאום אם אתה חוזר אחורה, אתה נזכר פתאום בלבן ובמצרים. כל כך הרבה צרות היו, חלקם הרבה יותר מפחידות מלבן גם המצרים לא רצו להרוג אותנו, העבידו אותנו בפרך. המלאקי הכנעני והחיבי רצו להרוג אותנו. מה פתאום מכל הצרות בהיסטוריה, כשאני עומד בבית המקדש וענית ואמרת, אני מודה לקדוש ברוך הוא על שני אירועים. תודה שהצלת אותי מלבן, תודה שהצלת אותי מעבדות מצרים. מה הולך כאן? יש הברקה, שכתובה בעל שיח, הברקה מיוחדת במינה. הוא אומר למה לבן? כי לבן השם בכל הצרות שלנו. זה שהגענו למצרים בכלל, זה שירדנו לשם זה בגלל לבן. למה? למה ירדנו למצרים? בגלל המריבה בין האחים. היה מתח בין הילדים של יעקב אבינו, בין בני לאה לבני רחל. הם מכרו את יוסף, יוסף הגיע למצרים בעקבותיו, כל המשפחה הגיעה למצרים ואחר כך פרצה גזירת פרעה. אבל למה בכלל היה מתח בין הילדים? הכל בגלל לבן, שהוא גרם ליעקב אבינו להתחתן עם שתי אחיות. יעקב רצה להתחתן עם רחל, הוא הכניס לו את לאה, אחר כך הוא התחתן גם עם רחל, שתי נשים בבית, שתי אמהות בבית, הילדים גדלים עם תסביכים, נוצרה הקנאה עד שמכרו את יוסף לבור. אם לא לבן, יעקב אבינו היה מתחתן רק עם רחל. אם היה מתחתן רק עם רחל, יוסף היה הבכור, כל הילדים היו נולדים מאמא אחת, והכל היה בסדר. לא היו את כל הצרות. אז למה לבן נבחר פתאום, קיבל את הכבוד מכל הצרות שלנו? כי הוא השם בכלל בצרות מצרים. בזה שירדנו לשם. רעיון יפה, הברקה של ההלשיך נקרא, אני ממשיך מובאה מספר 3, ארמי עובד אבי, מי שגלגל גלות מצרים היה ארמי, שהחליף את לאה ברחל, ועל ידי כן נתגלגל בקינתם למצרים. כי אם היה לוקח את רחל מיד, אם יעקב אבינו היה מממש את התוכנית שלו ברחל בתך הקטנה, להתחתן מראש עם רחל, אז יוסף, שהיה הבכור שלה, היה בעצם בכור האחים. היה נולד יוסף במקום ראובן, ושרה, קינת אחיו. יוסף היה הגדול, אף אחד לא היה מקנה בו, היו מקבלים את המלכות שלו, מקבלים את הדומיננטיות שלו, ובמילא כל הצרות היו נעלמות. רעיון של ההלשיך. אבל עדיין אנחנו לא מבינים. מה פתאום חזרנו למצרים? מה פתאום זה מה שתופס לנו את הראש כשעומדים עם הביקורים של ארץ ישראל? והרבי ענה רעיון גאוני, שפשוט מה שקשור לכאן, באמת, הברקה יפה, גם חכמה וגם למדנית. הרבי אומר, למה כשאנחנו עומדים עם הביקורים, אנחנו נזכרים דווקא בפרו ובלבן ובפרו? והרבי אמר ככה, הטבע של האדם הוא נוסטלגי. כשהאדם מצליח, הוא כל הזמן חוזר אחורה ומשווה את עצמו לזמנים דומים שהוא לא הצליח. כשאדם מצליח בעסק, תמיד הוא נזכר, הוא אומר לאשתו, את זוכרת? לפני 20 שנה, 30 שנה הייתי באותו מצב, ואז לא הצלחתי. ועכשיו ברוך השם אני כן מצליח. האדם הוא יצור שחוזר אחורה וחוגג את ההצלחה שלו על רגע, על רקע ההשוואה לעבר, על רגע הכישלונות של העבר. בא יהודי בארץ ישראל, שלא רק הצליח להתיישב בארץ שזה נס ראשון, אלא לראשונה אנחנו מצליחים לגור שם בקביעות, מצליחים לטעת עץ וחולפות שנים והעץ מצמיח פרי ואנחנו עדיין שם. אז יהודי חוזר באופן נוסטלגי לשני אירועים בעבר שהוא היה באותה סיטואציה. הוא התיישב במקום מסוים, הוא חשב שזהו, שהוא הגיע למנוחה והנחלה, הוא יוכל לטעת עץ ולהביא פרי, ואז קפץ עליו האויב וזרק אותו משם. שתי פעמים בהיסטוריה לפני ארץ ישראל הגענו לאיזשהו מקום, חשבנו שזהו, הגענו אל השקט, אפשר לטעת עצים, ואז זרקו אותנו משם. פעם ראשונה אצל לבן. כמה זמן יעקב אבינו גר אצל לבן? 20 שנה. ילד שם 11 ילדים. זה חתיכת זמן. יעקב אבינו חשב, זהו, ברוך השם, הגעתי סוף סוף. מקבלים אותי. אני לא תמיד אהיה גר, נבנד, קיבלו אותי פה. ואז 20 שנה, לבן מתחיל לרמות אותו, והוא צריך לברוח. וחוזר לארץ. פעם ראשונה. פעם שנייה במצרים. כמה שנים היינו במצרים עד שהתחילו הצרות? הזכרנו שבוע שעבר. אם הצרות היו 86 שנים, אם השיעבוד היה 86 שנים או 116 שנים, קרוב ל-100 שנים היה טוב שם. הם חיו בארץ גושן, היה להם כל טוב. חשבו, איך אמרו לפני המלחמה בווילנה? ירושלים דליטה. כבר לא צריכים לחזור לירושלים, יש לנו בווילנה את ירושלים. ברוך השם, הכל פורח, הכל טוב, קיבלו אותנו. ואז קפצו עליהם וזרקו אותם משם. אז כשהוא מגיע לארץ ישראל, ולא רק מגיע לארץ ישראל, ומצליח להתיישב בה בקביעות, עד כדי כך שהוא נוטע פרי, נוטע עץ ומצמיח פרי, הוא נזכר בשני המקומות הקודמים, שהוא חשב שהוא יצליח להתיישב שם וזרקו אותו. כי טבע האדם הוא לחגוג על רקע הכישלונות של העבר. מה אני מבין מתוך זה? שמצוות הביקורים נועדה לשנות לנו את הראש. לא חיפשנו את הצרות הכי גדולות, אלא את ההצלחות הכי גדולות. כדי שנשים לב להצלחות, וכמו שאמרנו, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ומתוך ההצלחה שזכית לה עכשיו, תשנה את הראש שלך על כל מה שקורה לך בחיים, ותדע לשים לב לרגעים הטובים שמלווים אותך בכל רגע. לקרא את מה שאומר הרבי, אני ממשיך בליקוטי שיחות י"ד 40. הרעיון של הביקורים זה לא לחפש צרות, זה לחפש הצלחות, כדי שנדע להעריך את מה שקיבלנו, נדע לחגוג את הרגע, ולעקור את הטבע המלנכולי, את הטבע כפוי הטובה. ולכן התורה מחפשת הצלחות כאלה שהאדם יבין אותם. איך הוא יבין? כשהוא משווה באופן נוסטלגי למתי שהוא לא הצליח, הוא מבין פי 10 את מה שהוא כן הצליח. מצוות הביקורים לא הייתה רק הודעה על עצם נתינת הארץ, אלא גם ובעיקר עבור זה שבא אל הנחלה בהתיישבות קבועה וזכה להביא פירות להשם. לא רק כבשנו את הארץ, אלא מצליחים להתיישב בה, ולהתיישב בה באופן קבוע, ולטעת בעץ, ולהצמיח פרי. זה הכל לוקח שנים. לכן, בכדי להזכיר גודל החסד הזה, מזכיר דוגמתם, חסדי המקום שנעשו לאבותינו בעת היותם במקום קבוע, ובמקום ההוא לא זכו לשום טוב, ואדרבה עמדו עלינו לחלותינו, וזהו שמזכיר דווקא את חסדי המקום אצל לבן הארמי ובארץ מצרים, משום שבשני המקומות הללו ישבו באופן קבוע, ועדיין הייתה צפויה להם סכנת כלי יחס ושלום, והנה הגענו לארץ ישראל למקום כזה שההתיישבות היא קבועה, ולא צפויה סכנה ברוך השם, וחוגגים את המקום הזה, חוגגים את ההצלחה. וכמו שאמרנו, מתוך היודו להשם חסדו, משתנה הראש ורואים את הנפלאותיו בכל מקום. אני רוצה לסיים בנקודה יותר אופטימית, דווקא ההקשר שלה הוא מאוד לא אופטימי, אבל להוציא ממנה איזשהו מסר אופטימי, שהאמת היא שבני ישראל השתנו. כשחושבים על השיעור הזה, ששומעים את השיעור הזה, אומרים, תגיד לי, יהודי יכול להפסיק להיות קוטר? היה פעם ילד שלא דיבר. לא דיבר. גיל שנה הוא לא מדבר, גיל שנתיים הוא לא מדבר, גיל שלוש הוא לא מדבר. לקחו אותו לפסיכולוגים, לקלינאי תקשורת, לרופא אף אוזן גרון, נוירולוגים. בדקו אותו מלמעלה עד למטה, הלוך וחזור. אמרו, הכל בסדר. מתרים בסדר, ההבנה שלו בסדר, התקשורת בין המוח, הכל, לא יודעים למה הוא לא מדבר, אין שום הסבר. הרופאים רק נהיו יותר מודאגים, כי לא עושים איתו שום דבר, אז זה עוד יותר נהיה יותר גרוע. חולפות השנים, גיל 7, ארוחת ערב, בשעה הזאת יושבת כל המשפחה, האמא מגישה פסטה. הוא לוקח את המזלג לפה, דוחף את הפסטה, איכס, אמא גול נפש, מה זה הדבר הזה? היא כמעט התעלפה, שמוניק, אתה מדבר? אז למה שתקת עד היום? הוא אומר, לא יודע, עד היום הכל היה טוב. האם יהודים יכולים להשתנות בכלל? אז אני רוצה לומר דבר שלפחות אני יודעתי הוא מאוד מאוד מרגש, ולהראות שבעקבות מצוות הביקורים זה הצליח, זה עבד, מה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, יודו להשם חסדו, יהודים לרגע אחד למדו להעריך את מה שהם קיבלו, והבינו שהטוב הוא לא מובן מאליו. אנחנו כבר מתקרבים לסוף התורה. בדרך כלל הפרשיות של סוף התורה אף פעם אנחנו לא מוסרים עליהם שיעורים, כי זה החגים. ויש דברים נפלאים וחבל. אז בואו נכבד את פרשת האזינו. אני רוצה לומר נקודה נפלאה. מהרגע האחרון בחייו של משה רבינו. התורה אומרת, מספרת בפרשת האזינו, בעצם היום הזה, שמשה רבינו בעצם היום הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה על הר נבו, ושם אתה תאסף אל עמך, ושם יהיה הסוף שלך, שם מי ילך מהעולם. עכשיו, רש"י לא מבין מה זה בעצם היום הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בעצם היום הזה, באמצע היום. מה זה משנה? אמר לו את זה באמצע היום או באמצע הלילה. מה הדגשה? באמצע היום הוא אמר לו לעלות להר נבו. מביא רש"י, דבר היום ונורא. אומר לך רש"י, הלשון בעצם היום הזה, כבר נאמר פעמיים בתורה. וכל פעם זה נאמר לאותה מטרה. הקדוש ברוך הוא רצה להראות, חבר'ה, אתם לא תוכלו לשחק איתי. אני מתכנן תוכניות, הם יצליחו. בעצם היום הזה לומר שהיו כאלה שניסו למנוע את התוכנית של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ביצע את זה בעצם היום הזה, לומר, בוא נראה מי רוצה להפריע. הפעם הראשונה זה אצל נוח, שבעצם היום הזה נוח נכנס לטבעה, מה ההדגשה? מביא רש"י, כי השכנים של נוח אמרו, הוא חושב שהוא ייכנס לטבעה, אנחנו לא ניתן לו. אנחנו נחכה לו עם קלשינים, עם גרזינים, וכשהוא יבוא אנחנו נשבור לו את הטבעה, למה? כי הם ידעו שכשהוא נכנס, הם יוצאים. זה הסוף שלהם, רגע שהוא סוגר את הדלת, יתחיל המבול, וזה הסוף שלהם. אז הם אמרו, הוא לא ייכנס. אמר הקדוש ברוך הוא, בעצם היום הזה הוא ייכנס ונראה מי יעצור בעדו. פעם שנייה, בעצם היום הזה יצאו צבאותיכם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוציא את עם ישראל באמצע היום, או בתחילת היום, בעלות השחר, לא באמצע הלילה, לא כמו גנבים, בורחים. למה? כי המצרים אמרו, כשהם יצאו, אנחנו נעצור אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, הם יצאו באמצע היום, ונראה אם תעצרו אותם. אומר רש"י, זה גם מה שקרה אצלנו. לעם ישראל הייתה תוכנית לעצור את הפטירה של משה רבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, בעצם היום הזה הוא יעלה על הר נבו, ונראה מי יעצור אותו. אתה קורא את הרש"י הזה, אתה נחרד. רש"י משווה בין עם ישראל, בין הילדים של הקדוש ברוך הוא, לבין המצרים ולאנשי המבול, הרשעים ביותר בהיסטוריה. בגלל שנאמר כאן בעצם היום הזה, לכן זו אותה פרשנות שנאמרה אצלה. מה זה קשור? היה איזה יהודי שחשב שהוא יוכל לעצור את הפטירה של משה רבינו? מה הנקודה? מאלה שהמצרים תכננו תוכניות, אנשי נוח סדר, רשעים מרושעים, אז הם תכננו תוכניות. להגיד שהיהודים חשבו שהם יכולים לעצור את המוות? יש יהודי אחד שעצר פעם את המוות של מישהו, ששינה את התוכניות של הקדוש ברוך הוא. איך רש"י הגיע לזה? בגלל שנאמרו אותם מילים? לכן מה? איך הוא יוצר את ההשמעה הזאת? מה היה היגיון של יהודים שחשבו שהם יכולים, הם לא יגרמו, הם יעצרו את משה מלהגיע להר נבו? אמר הרבי דבר מדהים. זה פרשת האזינו. זה שבועיים, שלושה שבועות אחרי פרשת הביקורים. אחרי שהם שמעו מהקדוש ברוך הוא את המצווה של הכרת הטוב, הם אמרו, אנחנו חייבים להחזיר טובה למשה רבינו. 40 שנה הוא נתן לנו את כל מה שהוא יכול, החזיק אותנו בחיים. עכשיו כשהוא צריך ללכת, התפקיד שלנו להחזיר לו, להחזיק אותו בחיים. מה הם חשבו? הם חשבו שאם כל עם ישראל יעמוד ויצעק, ריבונו של עולם, אנחנו לא מוותרים על משה רבינו, הקדוש ברוך הוא יקשיב לתפילת רבים וישאיר אותו. יותר מזה, יש נקודה שראיתי פעם באיזשהו ספר. האמת היא שעם הכרת הטוב אפשר לעצור את המוות. אם על האדם יש הכרת הטוב, הוא יכול להחיות מתים. איפה רואים את זה? אצל אליהו הנביא. אליהו הנביא מחיה את בן השונמית. איך הוא מחיה אותה? למה הוא מחיה את בן השונמית? כי הוא היה חייב להכרת הטוב. היא החזיקה אותו בבית, מתוך הרצון שלו להחזיר לטובה, הוא מחיה מתים. אמרו עם ישראל, אחרי שלמדנו את מצוות הביקורים, אנחנו מבינים שאנשים טובים אין הרבה בעולם. ואם יש כאלה, צריכים להחזיר להם טובה. לא לזרוק אותם הצידה, לא לקבל את זה כמובן מאליו. צריכים לעזור לאנשים הטובים שעשו לנו טובה. אמרו, משה רבינו יחזיק אותנו בחיים 40 שנה, עכשיו אנחנו צריכים להחזיק אותו בחיים. איך? דרך תפילת רבים, דרך הכרת הטוב. הטבע הזה של עם ישראל, לא בחס ושלום מטבע של קנטרנות, אלא להפך מרצון להחזיר טובה, מרצון לתת חזרה לכל מה שהוא נתן להם. למעשה זה לא הצליח להם, כי כמו שדיברנו הרבה פעמים, משה לא יכול להכניס את עם ישראל לארץ מכל מיני סיבות. יהושע צריך להכניס אותם. אבל הם מצידם, זה היה רגע שיא בהיסטוריה של עם ישראל. רגע אחד שאפילו גדולי הקוטרים, ש-40 שנה לא הפסיקו להתלונן, אחרי מצוות הביקורים קרה להם משהו. יודו להשם חסדו, ומתוך זה נפלאותיו לבני אדם. הם התחילו לשים לב, לא אל מה שחסר, אלא אל מה שיש, וכתוצאה מזה הם רצו אפילו לעזור למשה רבינו, ומבחינתם הם עשו את הדבר הנכון. אני אסיים בנקודה אחרונה ונפלאה. אנחנו עומדים בערב ראש השנה, ערב בעוד שבועיים כבר נהיה בתוך ראש השנה. ובתפילות ראש השנה יש קושייה עצומה, שלפחות לי היא מפריעה כל שנה, אני לא יודע, מי שיעצור וישים לב אליה, בטוח שהיא תפריע לו. אנחנו מתחילים את ה-18, את הבקשות של 10 ימי תשובה, בצורה מאוד צנועה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים. לא מבקשים הרבה. ריבונו של עולם, זכור אותנו לחיים. בעזרת השם שניפגש גם בעוד שנה. לא מבקשים יותר מדי. ואז מתקדם את תפילת 18, מגיעים לברכת ההודעה, לברכת מודיעים, ואופה, קיבלנו מצב רוח. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. קודם זה היה לחיים. ריבונו של עולם, עם בלון חמצן, בלי בלון חמצן, העיקר שנהיה פה. אחר כך, הוא כתוב לחיים טובים. וזה עוד כלום. ואז ממשיכים. עוד ברכה, ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ישועה ונחמה, גזרות טובות. נזכר ונכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. קודם בקושי דחפת האצבע. רק נתנו לך להיכנס, אתה פותח שולחן. חיים טובים, ספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה. מאיפה האומץ? מי שמחה פתאום? מה אתה נותן הוראות לקדוש ברוך הוא? התשובה היא פשוטה, נסתכל איפה זה כתוב. הוא כתוב לחיים טובים, ובספר חיים זה אחרי ברכת ההודעה. אחרי שבן אדם מודה, הוא יכול לבקש יותר. בהתחלה, שאתה רק מבקש, אתה יכול לבקש ככה. אבל אם אתה מודה, ואתה יודע להעריך מה שקיבלת, ואתה יודע לייחס לקדוש ברוך הוא את כל מה שקיבלת, אתה יודע להבין בשביל מה הוא נותן לך, אתה משאבד את עצמך אליו, כי אתה מבין מי נתן ובשביל מה הוא נתן, אם אתה מודה, אתה מקבל כפול ומכופל. אז כבר יש לך את ההיתר לבוא לבקש פי כמה וכמה בספר חיים ברכה ושלום, כל מה שמבקשים שיהיה בהרחבה גדולה בעזרת השם, שנה מבורכת.